אנחנו בפרק למד ב'. דע, אתה המעיין במאמרי. מאמרי, כאן הספרי, הספר שלי. יש לנו פה הדרכה מאוד חשובה בכלל בלימודים, בקל וחומר, בלימודים האלוהיים. כי ערה בהשגות השכליות, מחמת שיש להם קשר עם החומר, דבר הדומה למה שיערה להשגות החושיות. כלומר, ההשגות השכליות שלנו אינן מנותקות מן החומר, מתחילות מן החושים, ולכן יש לזה השפעה על צורת המחשבה שלנו. והוא, מה התופעה שקורית? כאשר אתה רואה בעיניך, אתה משיג מה שיש בכוח ראייתך להשיגו. ואם תאמץ את עיניך ותתחזק להביט ותדחוק את עצמך לראות למרחק רב יותר ממרחק שיש בכוחך לראות, או אם תסתכל בכתב דק מאוד או כיור דק שאין בכוחך להשיגו ואימצת ראייתך לראותו כפי דיוקו, כלומר אדם שמאמץ את העיניים שלו מעבר ליכולתן הרגילה, הרי לא רק שתחלש ראייתך מלראות אותו, שאין לך יכולת עליו בלבד, אלא תחלש גם ממה שיש בכוחך להשיגו. האדם שרגיל לקרוא בחושך, מזיק לעיניים שלו, בסוף הוא גם לא יוכל לקרוא באור. ותכהה ראייתך, ולא תראה מה שהיית יכול להשיג לפני ההבטה המוגברת והמאומצת. זו תופעה חושית ידועה. וכך ימצא את עצמו כל מעיין במדע מסוים בעת ההתבוננות. כי אם יפליג בהתבוננות ויאמץ כל מחשבתו, יתמתם. ואתה אמרת, אני רוצה לעיין יותר, זה עושה אותך מטומטם. ולא יבין אז אפילו מה שדרכו להבינו. דברים פשוטים ששאר בני אדם מבינים, מרוב התעסקות בנושא, אתה כבר מאבד את התחושות הבריאות. יש ביטוי בתלמוד, איידה חריפותה שבשתה. מתוך שאדם חריף, כוונה שהוא חריף בלימוד, דווקא מפני זה הוא משתבש. אפשר לראות את זה ככה, אפשר לראות ככה, כן? כבחור ישיבה, האוי ברחוכם, שכל דבר אומר, אולי אפשר לחשוב הפוך. מרוב שהוא אומר, אולי אפשר לחשוב הפוך, במקום שזה יהפוך אותו לתלמיד חכם גדול, זה הופך אותו למשובש הדעת, כי הוא אף פעם לא יכול להגיד דבר ודאי. אתה אומר לו, אתה יושב? כן, אבל מצד שני, לא. אז אין פה חשיבה נורמלית. כן? אז זאת אומרת, כי מצב, כל הכוחות, עכשיו זה בגלל שההשגות השכליות הן מחוברות לגוף. כי מצב כל הכוחות הגופניים בעניין זה מצב אחיד. וכדומה לזה יראה לך בהשגות השכליות. והוא, אגב, גם בענייני אימוץ השרירים, הספורטאי יודע שאם הוא לא נותן מנוחה לשרירים, הוא מקלקל אותם. אתה תגיד, אבל התעמלות זה טוב. כן, אבל התעמלות יש לה גם כללים. כן, מתי מפעילים את השריר, מתי מרפים אותו. אם לא, אז השרירים תפוסים. וכדומה לזה, יערה לך בהשגות השכליות. והוא, שאם אתה תתיישב בדבר שיש עליו כדמות קושיה, ולא תרמה את עצמך לסבור שהוכח בדבר שלא הוכח, ואל תמהר לדחות ולהחליט בהכחשת כל מה שלא הוכח הפכו, ואל תחשוב להשיג מה שאינך יכול להשיג. כלומר, יש פה שלוש הדרכות. בואו נחזור עליהן. האחת, לא תרמת עצמך לסבור שהוכח בדבר שלא הוכח. דוגמה שאחר כך הרמב״ם יביא, האם הוכח שהעולם נברא? מבחינה שכלית. אומר הרמב״ם, אין הוכחה. כלומר, לפי הרמב״ם, אפשר להוכיח בהוכחה שכלית שיש אלוהים, אבל אי אפשר להוכיח באופן שכלי שהעולם נברא ולא קדמון. עכשיו, יש רבים, בין בישראל ובין בעמים, שהשתדלו כן להוכיח שהעולם נברא בהוכחות שכליות. ביניהם אותם חכמי הקלם, הנקראים מותקלימון, או מותקלמין, קורנל, כן? אותם חכמי הקלם, שהרמב״ם הביא את ההוכחות שלהם בסוף מאמר ראשון, שהם הביאו הוכחות לבריאת העולם. אחרי כך הרמב״ם שמה כותב, כשראיתי את ההוכחות שלהם, נקעה נפשי ובצדק נקעה. כן? לא מצא חן בעיניו ההוכחות. אומר הרמב״ם, אל תנסה לרמות את עצמך שהוכחת דבר שהוא לא הוכח. אז מאיפה הרמב״ם יודע שהעולם נברא? זה נושא בפני עצמו. אבל ההוכחות השכליות האלה בעיני הרמב״ם אינן נכונות. אז אל תרמה את עצמך. ואל תמהר לדחות ולהחליט בהכחשת כל מה שלא הוכח הפכו. שוב, בריאת העולם. האם הוכח שהעולם לא נברא? גם לא. כלומר, לפי הרמב״ם אי אפשר להוכיח לא שנברא, ואי אפשר להוכיח שהוא לא נברא. לכן אל תמהר להכחיש, כיוון שאין לך הוכחה לזה שהוא נברא, אל תכחיש את זה שהוא נברא. אלא עליך לברר את הדברים אטומם. ואל תחשוב להשיג מה שאינך יכול להשיגו. יש דברים שהם מחוץ להשגת האדם, ואם האדם יחשוב שהוא יכול להשיג אותם, הוא ישבש את דעתו. זה דברים, הגדרות. אלא מה? זה מאוד יפה. כשאנחנו קוראים בזה, זה נשמע נחמד מאוד. עכשיו, מה הקושי? כשמגיעים הלכה למעשה, איך אני יודע עד איפה אני יכול לברר ועד איפה לא? אבל מי אמר ש... מה, אני הקריטריון? זה השאלה. למשל, יש במאמר שלישי, הרמב״ם דן במושג, במושג הנקרא בלתי אפשרי, או בעברית של ימיו, נמנע. יש דברים שהם נמנעים. למשל, לא ייתכן משולש עם ארבע צלעות. אין. משולש עם ארבע צלעות זה לא קיים. זה ברור. השאלה היא, ולכן אומר הרמב״ם, יש לה נמנע, טבע קיים, לא ייתכן איפה. ולכן, שגיד, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משולש עם ארבע צלעות? אומר הרמב״ם, לא, הוא לא יכול. אבל אמרת שאלוהים הוא כל יכול, זה לא נקרא כל, שהוא לא כל יכול. זה דבר שהוא בלתי אפשרי במהותו, לכן אין גנאי לומר על האלוהות שהוא לא יכול. אבל אומר הרמב״ם אחר כך, ומי ייתן וידע מהו הגבול של הנמנע האבסולוטי ומה לא? הרי כל אחד ואחד מהחכמים שעסקו בשאלות האלה, כל אחד קבע, עד כאן זה אפשרי, מכאן ועד בלתי אפשרי. על סמך מה? מה הקריטריון? אומר הרמב״ם, אף על פי שאני מסכים שיש דבר כזה, שיש קריטריון כזה, אבל אני לא יודע אותו בוודאות. זה אחד הדברים הקשים שיש, אם כן, בכל העיסוק הפילוסופי, שאתה לא יודע מתי דבר הוא בלתי אפשרי באופן מוחלט, ומתי לא. בסדר? טוב. יש על זה גם כן פסקה ברב קוק, בשמונה קבצים, שהולכת בכיוון אחר לגמרי מהרמב״ם, על הנושא הזה. כן? טוב, בואו נראה. רק אז, כלומר, אם אתה מקבל על עצמך את שלושת הדברים האלה, כן, מה אתה רוצה?
למשל, בסדר בוקר, מתי אני יודע שלמדתי חמש ראשונים, אז זה מספיק, אם אני אמשיך לעשר ראשונים, אז אני מתעתיק, איפה הגבול?
מה שאתה אומר כזה עניין כמותי. נגיד, זה עניין כמותי, זה לא מדבר על משהו איכותי. הרמב״ם כאן מדבר אופן איכותי. עד כמה לעיין? מעניין, אתה יודע, הרב קוק כשהיה צעיר, למד אצל אחד הרבנים הגדולים של דורו, רבי ראובן מדווינסק. כן, קראו לו הגדול מדווינסק. או ממינסק? מדווינסק, כן? רבי ראובן מדווינסק. והרב קוק מתפלפל איתו. ויום אחד אמר לו, הרב, אידי קינן כולהי להוות נינן. כלומר, אם היינו מדייקים כל כך, אי אפשר ללמוד. כלומר, הרב קוק הבין, יש פה גבול לפלפול, ואז התברר לו בדיוק עד איפה זה מגיע. אחר כך, אחרי כמה פעמים, שוב בשיעור, הרב קוק השתמש בפלפול כדי לדחות את דברי הגאון מדווינסק, ואז הגאון אמר, אין לי תשובה. כלומר, הקושיה הייתה טובה. ואז הרב קוק עמד מבויש, בחור צעיר סך הכל היה, הוא בייש את רבו שאין לו תשובה. אמר לו הגאון מדווינסק, אל תתבייש, אני שמח לראות שמתחיל אדם שלומד כמוני. בסדר? זאת אומרת, זה בשימוש שלהם די חכמים מבררים, עד איפה הגבול ועד איפה לא. היה למשל הגאון מווילנה, היה לו ביקורת על שיטת הפלפול של ימיו, ביניהם על הספר אורים ותומים את רבי יונתן אייבשיץ. ומספרים שפעם אחד מהפלפלנים הגיע לגאון מווילנה, ואז הגאון נראה לו את הספר אורים ותומים, אמר לו, הנה, אתה רואה, אפשר להגיד ככה. אחר כך הגאון אמר, אבל אפשר גם להגיד הפוך. הפך לו את כל הדיון. אז אותו חכם התפעל מאוד, ואז אחר כך הגאון אמר לו, אבל תדע מה, אפשר גם את זה להפוך, והפך לו עוד פעם. מה הוא רצה להראות לו בזה? שיש דרגת פלפול שהיא כבר לא משמעותית לבירור האמת. כי תמיד אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. כן. איזה פסקה זה בשמונה הקבצים? זו פסקה או למד א' או למד ב', לא זוכר באיזה קובץ. זה או באלף, או בבית, או בגימל, או דלת, או ה, או ו, או זין, או חת. לא, בבית זה בטוח לא. אפשר לבדוק. רק רגע. לא יודע. זה לא זה ולא זה ולא. אני צריך למצוא את זה. טוב, בעזרת השם. טוב, נמשיך. רק אז, אומר הרמב״ם, תהיה בשלמות האנושית ותהיה בדרגת רבי עקיבא, עליו השלום, אשר נכנס בשלום ויצא בשלום בעת הסתכלותו בעניינים האלה האלוהיים. כלומר, הוא מבין מה זה נכנס בשלום, שהוא נכנס עם המפתחות האלה שהרמב״ם אמר, שהוא לא ביקש להוכיח מה שלא הוכח, לא דחה מה שלא נדחה, ולא סבר להשיג את מה שאין ביכולתו להשיג. זה נכנס בשלום. כן, יכול להיות. שאפשר להגיד שעל כל אחד מהאחרים, שהוא לקח אחד שעבר על אחת משלושת ההזהרות האלה. זה מעניין. היא לדעת בדיוק מה. כן. ואם תחשוב להשיג למעלה מהשגתך, או, שזה דבר השלישי, תמהר להכחיש את הדברים אשר לא הוכח הבחן, או שהם אפשריים ואפילו אפשרות רחוקה, תהיה כאלישע אחר. כלומר, אלישע הוא המבולבל יותר מכולם. ואין זה רק שלא תהיה שלם, אלא תהיה גרוע מכל גרוע, ויערה לך אז התגברות הדמיונות, והנטייה כלפי המגרעות והמידות המגונות ומעשה הרע, מחמת תרדת השכל וחיביון אורו. כן? כלומר, הרי כתוב בגמרא על אלישע אחר, אלישע בן אבויה, שכאשר השתבש במה שהשתבש, אז אחר כך הוא פנה אל הזנות. כן? כלומר, מגדולי התנאים עופר בסוף לשפל שבבני אדם. כפי שיערה בראייה...
מה?
מלשון כבוי, כבוי, לחבות. לחבות, לא, בכף. לחבות. כן, כמו במאבהב. כבה ונחבא, כבה ונחבא. כפי שירא בראייה כמה דמיני דמיונות כוזבים, כאשר יחלש הרוח הרואה בחולים. כלומר, יש אנשים חולים שהם משוכנעים שהם רואים שדים, והם משוכנעים שהם רואים כל מיני דמויות שמופיעות לפניהם, והם זה הכל פסיכופטים, נכון? ובאותם אבל איך הם רואים? הם רואים את זה בעיניים. ובאותם מה? זה לא פסיכופטים, זה לא נביאים. הפסיכופט, כשאתה שואל אותו, מה ראית? הוא אומר, ראיתי ג'ירפה עם ארבע ראשים.
כן, כי הוא חושב שזה היה ככה.
אז הוא ראה או לא ראה? ודאי שהוא ראה. רק שיש דבר כזה במציאות. נדמה לו שיש דבר כזה. אגב, גם בחלום.
הוא לא רואה את זה.
ודאי שהוא רואה, כי יש פעולה בעיניים שלו שרואה את זה. החלק במוח שלו, שהמופקד על הראייה, רואה את זה. טוב. ובאותם המתאמצים להסתכל בדברים הנוצצים, כן, כמו האדם מסתנבר, או בדברים הדקים, ועל עניין זה נאמר, דבש מצאת, אכול דייקה. פן תסבענו והיא כתו. כן, אדם אוכל יותר מדי דבש, בסוף הוא מקיא. דבש זה טעים, זה מתוק. אבל עם הרבה דבש, אי אפשר לחיות עם זה. וכך הביאו חכמים ז"ל משל על אלישע אחר. וכמה נפלא המשל הזה. לפי שדימה את הלימוד באכילה, כמו שאמרנו. כן, אמרנו שלאכול בתנ"ך זה לפעמים ללמוד. והזכיר את הערב שבמאכלים, והוא הדבש. אין דבר יותר ערב לחך מאשר הדבש. והדבש, בטבעו, כאשר מרבים ממנו, מעורר את הבטן ומקיא. שאלה, בימי הרמב״ם היה סוכר או לא היה סוכר? סוכר. סוכר לא היה. כשאדם רצה להמתיק, היה ממתיק עם דבש או עם תמרים. קנה סוכר? מה פתאום? לא יודעו מה זה. לא הכירו. הוא כאילו אומר, יש הרבה דברים שלא הכירו מהרמב״ם. אפילו הגווניה לא ידעו מה זה. לכן הרמב״ם מימיו לא אכל שקשוקה. כאילו היו הגווניות. לא, גם תפוח אדמה הוא לא אכל. צ'יפס הוא לא ידע מה זה. אתם יודעים מה זה? חיים שלמים של אדם. והוא לא אכל צ'יפס מימיו. מה? אם היה יודע מה זה צ'יפס, היה אוסר. על סמך מה אתה אומר את זה? טוב. הוא כאילו אומר, כי טבע ההשגה הזו, עם כל רוממותה וחשיבותה, ומה שיש בה מן השלמות, אם לא יעמוד בה האדם אצל גבולו, וינהג בה בזהירות, תהפך למגרעת. כמו אוכל הדבש, אשר אם אכל במידה, הרי ניזון ונהנה. ואם הוסיף, איבד הכל. לא אמר, פן תסבענו וקצת בו, אלא אמר, והיקטו. זאת אומרת, גם מה שכבר בלעת, אתה מוציא. זה נקרא, רס בלעת. ולעניין זה, רמז גם באומרו, אכול דבש הרבות לא טוב. זה פסוק אחר. ואליו רמז באומרו, ואל תתחכם יותר, למה תשומם? אני רואה מה, זה יותר מדי להיות חכם? לא, אבל יש חוכמה שהיא מיקוד מעבר ליכולת, ואז האדם משתבש. ואל זה רמז באומרו, שמור רגליך, כאשר תלך אל בית האלוהים, וכו'. מה זה רגליך? הצד הנמוך שלך, אז עלול להזיק לך. שמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוהים, הכוונה כאשר אתה בא להשיג השגות עליונות. מה המשך הפסוק? כי אלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. כלומר, אל תנסה לעשות אקסטרפולציה לדעת מעבר ליכולת האדם לדעת. ועל זה רמז דוד באומרו, לא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. מה זה גדולות ונפלאות? הכוונה, השגות שכליות שמעבר ליכולתו של האדם. ועל עניין זה נתכוונו באומרה, במופלא ממך אל תדרוש, ובמחוסה ממך אל תחקור, במה שהורשית דרוש, ואין לך עסק בנפלאות. איפה זה המשפט הזה? נפלאות הכוונה דבר שהוא מעבר ליכולת שלך להשיג. זה נקרא מופלא, מעבר, בשון אפליה, מה שנבדל. המשפט הזה, כן, במופלא ממך אל תדרוש, ובמחוסה ממך אל תחקור. מאיפה זה לקוח המשפט הזה? זה בן צירה, כן, זה כתוב בבן צירה. זה גם מובא במסכת חגיגה, בשם בן צירה. בן צירה? תגיד לי, עיתון מעריב, אתה מכיר? כן. אז אם אתה מכיר עיתון מעריב, שזה אולי אפשר לא להכיר, בן צירה לא להכיר. בן צירה, לא, אני אסביר למה אני אומר את זה. בן צירה זה אחד הספרים הנקראים ספרים החיצוניים. הוא נכתב על ידי ישוע בן צירה, שהיה חי בזמן שמעון הצדיק. ספר מאוד יפה, כתוב בסגנון תנכי, דומה למשלה, דומה לתהילים, דומה לקהלת. יש כל מיני דברים שם. זה ספר יפה מאוד. והיה דיון האם להכניס אותו לתנך, או לא להכניס אותו לתנך. כן. בסוף דחו אותו. כי הוא לא נכתב בנבואה, הוא לא ברוח הקודש. כלומר, זה דברי מוסר, דברי חוכמה, אבל הוא לא ברוח הקודש. זה אנשים, בעלי רוח הקודש, שדנו בזה. הרי כדי לדעת אם דבר נכתב ברוח הקודש, אתה צריך בעצמך להיות בעל רוח הקודש. אז אנשי כנסת הגדולה דנו בדבר הזה, החליטו בנצירה אאוט. לכן אומרת המשנה, הקורא בספרים החיצוניים, שזה כגון ספר בנצירה, אין לו חלק לעולם הבא. כן? כלומר, זה חמור מאוד לקרוא בבנצירה, זה חמור מאוד. עכשיו יש רק בעיה אחת. הגמרא מצטטת את בנצירה בכל מיני מקומות. יש אפילו משנה באבות, כתוב, מאוד מאוד הווה, רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה, ובן אדם תולעה. זה ציטוט מדויק מבן צירה. גם הגמרא במסכת סנהדרין דנה על ספר בן צירה, למה הוא אסור? ואז הגמרא אומרת, האם בגלל שהוא אמר, ואז מביאים פסוק שלם. לא, זה גם דוד המלך אמר. טוב, אז האם זה בגלל שהוא אמר, ואז מביאים פסוק אחר? לא, זה גם שלמה המלך אמר. אז אולי זה בגלל הפסוק ההוא? לא, זה גם נמצא בישעיהו. אז הגמרא אומרת, בסוף מחפשים איזה משהו, מוצאים איזה משהו קצת משונה, שהוא מדבר על צורת הזקן של האדם, שזה שטויות. אז הוא אומר, זה הסיבה. כן? אז קודם כל, אתה רואה שהאמוראים האלה, הם כולם קראו את בן צירה, אז כולם אין להם חלק העולם הבא. נגמר, כל האמוראים. דבר נוסף, הגמרא אומרת עוד משהו קשה, היא אומרת, מילה מעלייתא דאידבי, דברים טובים שיש בו, דרשינן להו, דורשים אותם. איך תדע איזה דברים טובים יש בו, אם לא תקרא? ברור. יותר מזה, במסכת בבא קמא כתוב, דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים, ושם מביאים פסוק מבן צירה. זה באמת קשה. איך אפשר לקרוא לזה כתובים? אז שם כתוב, כל עוף למינו ישכון ובן אדם עם דומה לו, זה פסוק בבן צירה. מה? בזמן הגמרא זה כבר מזמן לא היה בתנך. כן. אלא מה הגמרא אומרת, מילה, מעליית הדידוי דרשינן להו, הביטוי דרישה, זה נאמר על פסוק. כן? טוב, האמת היא זה שאין שום איסור לקרוא את בן צירה. אבל מה שכתוב שאסור, זה שאסור לקרוא בו. זה בכלל לא אותו דבר. אסור לקרוא בו, אבל מותר לקרוא אותו. יש הבדל עצום. לקרוא ב, זה ביטוי שמיוחס לכתבי הקודש. כן? היה קורא בתורה. מה זה לקרוא ב? הכוונה להתייחס אל הטקסט הזה כאל מקרא. ולמה אין לו חלק לעולם הבא? כי אם אתה אומר שבן צירה זה חלק מהתנך, זה אומר שהתנך זה לא יותר מבן צירה. כלומר, אם אתה מייחס קדושה למשהו שאין בו רוח הקודש, זה בעצם ענף של האמירה שאין תורה מן השמיים. כי זה כאילו בא לומר, בעצם אין שום דבר שהוא באמת מן השמיים, זה סוג של השראה, של שירה וכדומה. אבל לקרוא אותו, זה מצוין לקרוא אותו. לכן עדיף לקרוא 1,000 פעמים את בן סירה מאשר העיתון פעם אחת. לכן שאלתי אותך. בסדר? זה קצת קשה, כן, שהזוהר הרי בדיוק אומר את הדברים שהגמרא אומרת שלא להגיד. אז זה קושי על הזוהר. מה? הוא לא אומר שזה בבן סירה, אבל הוא אומר דברים דומים. אז זה קושי על הזוהר. אז מצווה ליישב. מה ניישב? שהוא מתכוון באופן כזה, באופן כזה. בסדר. אבל אנחנו רואים פה שגם הרמב״ם מביא דברים מבן סירה. כן? כמקור תנאי בעצם. הרי בן סירה היה חכם גדול. יש לנו אגב תיאור מאוד מעניין בספר בן סירה של יציאתו של שמעון הצדיק מקודש הקודשים ביום הכיפורים. הוא היה עד ראייה, היסטורי. כן? הוא עמד במקדש כששמעון הצדיק יצא מקודש הקודשים. והוא מתאר אותו. וזה המקור של כל הפיוטים של ובכן מה נהדר כהן גדול וצאתו בשביל הקודש. כל התיאורים כהחלמה, כפתדה וזה. כל זה נמצא בבן סירה. זה הגרסה הראשונה. ודאי, הכניסו את זה, כל הפיוטים הכניסים שם, פתאום באמצע חזרת השץ, שוכחים שאסור להוסיף מילים בתפילה, כל הפיוטים, רבי משה בן עזרא, רבי אברהם בן עזרא, רבי שלמה בן גבירול, רבי יהודה הלוי, כולם שם נכנסו כדי להגיד משהו. כן, טוב. לא, 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 זה לא, זה מה שאתה מביא כאן זה גמרא. אני מביא מספר בן סירה. כן. כן, כן. שם יש תיאורים מאוד יפים. איך שהוא התרשם מהאישיות של שמעון הצדיק. יש רק בעיה איזה שמעון צדיק זה היה. אם זה הראשון, השני או השלישי. מה? זה שמעון הצדיק מספר דברים, זה דבר אחד. זה דבר על מה שמישהו שראה אותו מספר. משהו אחר. זה שני דברים שונים. נכון? אתה איתי? יש הבדל בין מי שמספר על עצמו לבין מי שמספר על האדם. טוב, אז ועל עניין זה נתכוונו באומרם, במופלא ממך אל תדרוש ובמחוסה ממך אל תחקור, במה שורשית דרוש ואין לך הישג ונפלאות. זה גרסה קצת שונה מהגרסה שלפנינו, אבל זה לא כל כך משנה. כלומר, שלא תוליך את שכלך, אלא במה שאפשר לאדם להשיגו, אבל הדבר אשר אין בטבע האדם להשיגו, הרי ההישג בו מזיק מאוד כמו שבארנו. יש דוגמה לזה בחלק שלישי. הרמב״ם טוען שהעיסוק בשאלה של מטרת בריאת העולם, זה מביא לחולי בנפש. הוא אומר, זה מהדברים שמחוץ להשגת האדם. הוא אומר, למה? הוא אומר, כי כל סיבה שלא תיתן, צריך לשאול מהי סיבת הסיבה. נכון? והכל יחזור בסוף לכך רצה. או כך גזרה חוכמתו. אז יוצא, אומר הרמב״ם, שהחיפוש אחרי זה יביא לחולי ארוך וממושך. כן? אותו דבר לגבי טעמי המצוות, שהרמב״ם הרי בעד חיפוש טעמים למצוות. אבל הוא מתנגד לחיפוש טעמים לפרטי המצוות. למשל, מדוע ציווה בקורבן מוסף להביא 7 כבשים? למה דווקא 7? אומר הרמב״ם, אל תבקש לדעת. למה? כי אם היה 8, גם אז היית שואל. בסדר? ידעת הרמב״ם. מה? יש גבול. כן, אומר הרמב״ם, יש גבול ליכולת האדם לחקור. יש רזולוציה, קוראים לזה. רזולוציה מסוימת. שעד אליה אתה יכול להגיע, מעבר לזה אתה לא יכול. ועל זה נתכוונו באומרם, כל המסתכל ב4 דברים וכולי. נכון? מה וכולי? רטוי לו שלא בא לעולם. איזה דברים? מה למעלה? מה למטה? מה לפנים? מה לאחור? נדנד, נדנד. רד עלה, עלה ורד. כן? מה למעלה, מה למטה. רק אני, אני ואתה. כן, כלומר, מה הוא מתכוון, מה מתכוונת המשנה, כשאומרת שלא לשאול מה למעלה, מה למטה, מסביר התלמוד, שאדם מבקש לדעת מה יש מחוץ לגבולות הזמן והמקום. הרי האדם נתון בעל כורחו, בקטגוריות מציאות, שמגבילות אותו. אנחנו בתוך הזמן ובתוך המקום. האדם ירצה לדמות מה יש מעבר לזמן ומה יש מעבר למקום. על זה אומרת הגמרא, אומרת המשנה, ראוי לו או רטוי לו שלא בא לעולם. מה הקשר? פשוט מאוד. אם מה שמעניין אותך זה מה שלפני העולם ואחרי העולם, אז מה אתה עושה בעולם? מה אתה עושה פה? חבל שבאת. כן? כי הרי העולם מגביל אותך. מובן? טוב. והשלימו אותו הלשון באומרם, כל שלא חס על כבוד קונו. רמז למה שביארנו, שלא יתפרץ האדם לעיין בדמיונות הנפסדות. וכאשר תיוולד לו קושיה, או שלא הוכח לו הדבר המבוקש על ידחי וביעזבי ובימהר להכחישו, אלא יתיישב ויחוס על כבוד קונו ויחדל ויעמוד, וזה דבר שכבר נתברר. כלומר, לפעמים יש קושיה, זה לא אומר שהקושיה היא מוחלטת, זה לא תיובתה. זה אחד הדברים גם שלומדים בגמרא. לפעמים הגמרא מקשה קושיה. אז הלומד חושב שמאחר והגמרא היא קשתה קושיה, היא דחתה את הדעה. זה לא אומר. לפעמים יש מה שנקרא קושיה באלמה. זה לא שאין תשובה, אלא שהגמרא לא תרחה לומר מה אפשר להשיב על זה. וזה אחד הדברים התמויים שתמיד לא תמיד הבינו, הפוסקים, שהרמב״ם לכאורה פוסק לפעמים, על פי לשון שהגמרא הקשתה עליו. כן? הגמרא אומרת כך, הגמרא אחר כך מקשה, קושיה, לא עונה, והרמב״ם פוסק כמו הדעה שהיא נקשו עליה. כן? אז שאלו את הרמב״ם את זה, חכמי לונל, שבדרום צרפת, שאלו את הרמב״ם, איך יכול להיות שאתה פוסק כדעה שנדחתה? אומר הרמב״ם, זה לא היה קושיה רצינית. זה סתם הגמרא הקשתה, אבל היא לא התכוונה באמת לדחות. ואז באמת זו שאלה גדולה, זה בצער בשביל זה חוש עצום בלימוד התלמוד, לדעת להבחין בין קושיה אמיתית לבין קושיה שאיננה אמיתית. כן, זה הרמח"ל אומר שזה עיקר במאמר דרך חוכמה. הוא אומר שזה עיקר העבודה התלמודית, לדעת להבחין בין דחייה אמיתית לדחייה שאיננה אמיתית. טוב, אז זה מה שהוא אומר. ושאדם רואה שיש קושיה, אז מה? יש ביטוי כזה, מקושיות לא מתים. מכירים את הביטוי הזה? יש ביטוי כזה, נכון? ביטוי בסלנג כזה, סלנג תלמודי, מקושיות לא מתים. מה המקור של הביטוי הזה? מדובר בדיני עגונות. שפעם היה איזה רב אחד שהיה לו קושיה בתלמוד, ומכוח הקושיה הזאת הוא רצה להתיר עגונה. כן, איזה אישה עגונה. שלא יודעים מה קרה לבעלה. אמרו לו, מקושיות לא מתים. כלומר, זה לא אומר שהבעל מת. כן? מזה השתלשל הביטוי, מקושיות לא מתים. טוב. ואין הכוונה בלשונות אלו שאמרו החכמים הנביאים החכמים ז"ל, נעילת שערי העיון לגמרי. אז תגיד, אז אם ככה אפשר לחשוב שום דבר. לא, זה ההפך. והשבטת השכל מלהשיג מה שאפשר להשיג, כמו שמדמים השכלים והבטלנים, האוהבים לעשות חסרונם ופתיעותם שלמות וחוכמה. וואו. כן, יש אנשים שאומרים, הכי טוב זה לא לחקור שום דבר, אל תשאל שאלות. ועוד חושבים שזה צדקות. לא, זה לא צדקות, זה טיפשות. אם אפשר לברר, אז תברר. הרי ריבונו של עולם נתן לך חוכמה, זה כדי שישתמש בה. והם עושים שלמות זולתם וידיעותיו, חסרון ויציאה מן הדת. אם אתה יותר מדי חכם, סימן שאתה לא כזה דתי. בעיה, כי אז זה אומר שהתנאי ליראת שמיים זה הבורות. בורות, לא לדעת כלום. איגנורנטיה בלטינית, כן? זאת אומרת, האנשים חושבים, לא לדעת זה יותר קדוש. לא, לא לדעת זה טמטום, זה הכל. כן. שמים חושך לאור ואור לחושך. אתם מרגישים שהרמב״ם סבל מהאנשים האלה? כן, מה אתה אומר? נכון. צריך להיות תמים, השם. השאלה מה פירוש המילה תמים? המילה תמים בעברית מודרנית, יש לה משמעות אחרת מהמילה תמים בעברית מקראית. הבנת? בעברית מודרנית, תמים, זה סוג של טיפש, כאילו לא מפעיל את השכל. תמים, בשפה המקראית, זה כוונה שלם. כן, שלם. כוונה שלם עם השם. זאת אומרת, מה זה שלם עם השם? לא להעמיד אותו בניסיון. היה איזה גוי אחד, קראו לו רשע, בניטו מוסוליני. כשהוא היה צעיר, הוא עמד בראש תנועה של אתאיסטים. והוא היה רגיל ככה, כשהוא מגיע להרצאה, היה מוריד את השעון, שם אותו פה בצד, ואומר, אם יש אלוהים, אני נותן לו 5 דקות להקות אותי בברק. בסדר? על זה נאמר, תמים תהיה עם השם אלוהיך, לא להעמיד אותו בניסיון. בסדר? אבל זה לא קשור בכלל לאי הידיעה, הרי זה תפארת, הרי הקדוש ברוך הוא נתן לאדם דבר מפואר, השכל, למה שהוא לא השתמש בו. היה גוי אחד בשם פסקל, נוצרי, היה איש מדע, והוא אמר שבענייני האמונה, השכל מעכב את האמונה. ובגלל זה הוא היה נוצרי. יש ביטוי שמשתמשים בו לפעמים בציבור שלנו, בציבור בכלל, ביטוי מסוכן לחלוטין. זרוק את השכל, מכיר את הביטוי הזה? זרוק את השכל. מי יתיר לזרוק את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך? זה כמו שתגיד, זרוק את הגוף. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך אותו. אתה רשאי לזרוק אותו? לא. אז הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל, אתה רשאי לזרוק אותו? אז זרוק את השכל. טוב. יותר מזה, אם אדם חושב שהשכל נוגד את האמונה, זה סימן שהוא לא מאמין. כי הוא אומר, אם אני אברר בשכל, אני אגיע לכפירה. סימן שכבר עכשיו אתה כופר. אלא כל המטרה להודיע שיש לשכל האנושי גבול, שהוא נעצר אצלו, זה נכון, ועל יקשה עליך ביטויים שנאמרו בשכל בפרק זה וזולתו, כי המטרה לזרז על העניין המכוון, לא ברור מהות השכל. ודיוק דבר זה, פרקים אחרים, כלומר אני עכשיו לא באתי להסביר לך, מה זה להשכיל? זה אני לא אסביר לך עכשיו, אני אסביר לך מאוחר יותר, כשתדבר על תיארי השלילה וכדומה. עד כאן ברור? כן, בבקשה. זאת אומרת שגם בלימודי חול אתה אומר שיש גבול ליכולת של האדם. כן, ודאי שיש גבול. מה? אני חושב שכן. זאת אומרת, גם במדע יש דברים שאנחנו לא יכולים לברר. אגב, היום המדע יותר מכיר בזה מאשר בימי הרמב״ם. יש אפילו בלוגיקה, הגיעו במאה ה-19 לשאלות כבדות משקל. הרי מאריסטו ועד המאה ה-19 הלוגיקה לא השתנתה. פתאום במאה ה-19 התחילו לשאול שאלות בלוגיקה שהביאו למשבר. כי הגיעו למסקנה שאי אפשר להוכיח שום דבר. כן, המשפט של גדל והתיאוריות של ויטגנשטיין, כל הדברים האלה גרמו למשבר גדול מאוד ביכולת של אדם לסמוך על שכלו. אבל גם בענייני המדע יש דברים שאנחנו לא יודעים, ושכנראה גם לעולם לא נדע, כי הם מחוץ ליכולת החקירה העקרונית של האדם. למשל, יש כוכבים שאנחנו רואים, מגיעים אלינו, נכון? האור של הכוכבים מגיע, ואתה אומר, וואי, איזה יופי, יש פה כוכב. זאת לא האמת. זה כוכב שמת לפני מיליוני שנים, או מיליארדי שנים, רק זה לקח לאור שלו להגיע אליך הרבה זמן. אז אתה בעצם רואה כוכב מת, והכוכב שבאמת קיים, אתה לא יודע על קיומו. ולעולם לא תוכל לדעת על קיומו. כי כדי לדעת קיומו, אתה צריך שגלים יבואו ממנו אליך, גלי רדיו, גלי אור, לא משנה, והם לא יגיעו אליך עוד כמה מיליארדי שנים. או? כך שכשאנחנו עושים תיאוריות על מבנה העולם, הקוסמוס, אנחנו בעצם עושים את זה על עולם שאנחנו יודעים שהוא לא העולם המציאותי, עולם תיאורטי. מובן? כן. אגב, זו אחת השאלות הגדולות במדע, איך מידע עובר מקצה הקוסמוס אל קצהו? הרי זה בלתי אפשרי. מבחינת המהירות של העברת המידע, איך המידע עובר? אחד הדברים שלא מצליחים לענות עליהם.
כן.
זורק אותו לקנטים. הרמב״ם הוא פדגוג. הוא פדגוג לסוג מסוים מאוד של אנשים. זה גם מסביר מדוע כמות השירה בכתבי הרמב״ם היא מעטה מאוד. הרמב״ם כתב קצת שירים, אבל מעט מאוד. כן? וזה בגלל שהרמב״ם רצה לעסוק בדחוף ביותר. זה לברר מה הגבולות של ההשגה, איך מבררים דברים. אחר כך, באים המקובלים, אומרים, וואה, יש לנו רוח הקודש. וברוח הקודש נתגלו לנו דברים שלא היינו יכולים לדעת בשכלנו. זה מה שאמר הראב"ד בכמה מקומות, בהערות שלו על הרמב״ם. למה אתה אומר ככה? הלא כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו. ואמרה כך וכך. זה מעניין, העמדה הזאת. הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו. כלומר שיש לנו צינורות נוספים של הכרה. היה מעניין, ייתכן שהרמב״ם היה מודע לזה. בספר מילות ההיגיון, אחרי שהרמב״ם מסביר את כל דרכי ההיגיון האריסטוטלי לפרטיו, הוא אומר, ולנו הקשים אחרים. וזה לנו. ליהודים. יש לנו עוד דרכי חשיבה. הקשים אחרים. אז למה אתה לא כותב על זה? אולי אי אפשר לכתוב על זה. Okay. טוב. בואו נמשיך בפרק למד ג'. האמת היא שאי אפשר לא לשים לב שהפרק שקראנו מעורר שאלה גדולה. כי אם יש תחום שההשגה לא יכולה להגיע אליו, אז מי ערב לי שהתחום שאני כן השגתי איננו נסתר ממה שאני לא יכול להשיג? נתן את השאלה? אני חוזר. אם אתה אומר, אתה יכול להגיע רק עד היקף מסוים, פרימטר מסוים, זה אתה יכול להשיג. מעבר לזה, אתה לא יכול להשיג. שאתה שאלה, אולי במעבר לזה, יש משהו שסותר את מה שאני כן משיג. בעצם זה מעמיד את כל הידיעה שלי בספק. הבנתם את השאלה שלי? השאלה ברורה? כן, אז בשביל מה לעסוק בפילוסופיה בכלל? למה לעשות בירורים? דקארט, שמה קרה לו? לא, אבל דווקא דקארט היה אדם שמאוד שמח על השכל שלו. הוא הגיע למסקנות. כן, אבל אתה יכול לשאול אולי...
השאלה הזאת הייתה שאלה שהגיע
הבנה את כל התאורה. כן, ברור, אבל דווקא דקארט, בגלל הספק המתודי, מה שנקרא, הספק השיטתי, דווקא כן הגיע למסקנות. כן? אני שואל על דקארט, או על הרמב״ם, אני שואל עכשיו שאלה חדשה. לכאורה, אתה אומר שיש מרחב מסוים שעד אליו אתה יכול להגיע ומעבר לזה לא, אז אני אומר, מי ערב לך שמה שמעבר איננו שובר את מה שאתה כן השגת? כן.
אולי זה לא משנה.
לא משנה?
כי...
תסביר.
כמו שאתה אומר שהיה
מחלוקת
בגמרא, שאומר, שבסופו של דבר אמרו לא בשמיים, אבל ניתן לנו, ואנחנו, בסדר שאנחנו משיגים, מגיעים לאיזשהו מסקנות.
האמירה שלך, אני רוצה לחזור על דבריך, אתה אומר שבעצם זה לא כך משנה, כי כמו שאמרו על התורה לא בשמיים היא, אז גם בשכל, זאת אומרת, אין מעבר למה שאני יכול, אין לו לדיין אלא מה שאין עברות, נכון?
כן, זאת אומרת, אם יש משהו שלכאורה נגיד בהלכות שהמילים מהם מהשמיים, הן שונות ממה שאנחנו...
אז לא אכפת לנו, כן? זה כמו שלמשל, אנשים שואלים את עצמם, אולי אנחנו רק בחלום? נו, ואז מה? נגיד, אז מה? לא משנה כלום. כן, זה אפשר להגיד את זה, אני רוצה להוסיף על זה משהו על דבריך. כן, בבקשה. אה, יפה. זה מתחיל להשלים את מה שאתה אומר. כן, מה אתה אומר?
גם מבחינה מדעית, דברים שהוצגו, חשוב מאוד להבין באיזה גבולות.
כן, אבל מישהו...
זה כבר פעם אחת גם במדע קרה, שדברים שקרו,
אותה ש...
שנראו לכאורה אבסולוטיים.
זה בדיוק השאלה שאני שואל. כלומר, מאיפה הוודאות המדעית? נכון? אבל אם אין ודאות מדעית, אם אין לך דבר מוחלט אחד, אז אולי שום דבר לא מוחלט. כן? מה אתה אומר? יפה. אני יודע, תחבר את הדברים שאתם אומרים. כן, מה אתה אומר?
זוואנגי, אז בעצם אין שום משמעות לקיום שלי.
יפה. טוב, אני רוצה להגיד מה שנראה לי המכנה המשותף של כל ההערות שנאמרו כאן. ההכרעה כאן היא הכרעה לא שכלית אלא מוסרית. זה אחד הדברים הבולטים ברמב״ם. שרי, הייתי אומר ככה, נגיד שהשכל שלי הוא לא מוחלט, אז אולי הייתי, אני אמרתי, אז אולי הוא לא בכלל קיים. אז אם זה לא יפה מצד הקדוש הוא לעשות לנו את זה. זה מה שאתם אומרים. כלומר, זה לא יפה לברוא את האדם ולתת לו משהו שהוא דפקטיבי באופן מוחלט. אלא כמו שהרב ציודה היה אומר, השכל שלנו הוא מתנה, מתנה לא מושלמת, אבל הוא מתנה. זאת אומרת שההכרה המוסרית מחייבת אותנו להניח שיש משמעות לשכל שלנו. שאם לא כן, זה עולם נורא והיום, עולם דמוני, שבו יש אלוהים שעוין את הבריאה שלו, ונתן להם שכל כדי לדפוק אותם. שזה בערך מה שהנוצרים אומרים. שהשכל בא להתנגד לאמונה. ולכן כל זמן שאתה הולך אחרי השכל, אתה הולך לגיהינום. וזה משהו נורא אכזרי, שאתה נותן לאדם את הכוח היותר גדול, וזה עצמו מביא אותו לאבדון. לא יכול להיות. עכשיו, למה אני אומר את זה? יש איזה מוטיב שחוזר הרבה בכל כתבי הרמב״ם. שבשאלות היותר בסיסיות, הבלתי ניתנות להכרעה שכלית, הוא לא עונה, אבל ההכרעה היא מוסרית. כי הרי סך הכל כששאלתי אתכם את השאלה שמתבקשת, אני אומר דבר הרמב״ם, כולכם עניתם תשובות מוסריות. מובן? הייתי אומר ככה, זה כמו שאני הסברתי, זה משהו לפני אחד מהשיעורים, לפני אחד השיעורים הקודמים, כאשר הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. רגע אחד לפני בריאת העולם, אמר רגע רגע, בביקורת התבונה התאורה של אמנואל קאנט, כתוב שבריאת העולם היא אנטינומיה של התבונה. מה זאת אומרת אנטינומיה? דבר שאי אפשר להכריע בו, או כאן או כאן. אז ריבונו של עולם יש לו בעיה, איך הוא יברא? והרי אמנואל קאנט אמר שזה ספק אם הוא יכול לברוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אבל הספק הזה הוא ספק פילוסופי. אני רוצה לברוא את העולם מסיבות מוסריות. אז אני אברא את העולם, ושאחר כך יכתבו דוקטורטים כדי לתרץ את זה. מובן? אני חושב שזה גם הכיוון הזה ברמב״ם. למרות שזה לא נאמר במפורש, אבל זה מתבקש. כן? זה כמו שלגבי שאלת, כשהרמב״ם שואל במאמר שני, למה זה חשוב לומר שהעולם נברא? כן? אולי כדאי לראות את זה בפנים. בחלק שני, בפרק פרק קפה בעמוד במהדורה של הרב קפר זה בעמוד רש קף בעמוד רשקף, בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל, ודע. ודע, כי אם הדעה בחידוש העולם, כלומר, אם אנחנו מסכימים שהעולם נברא, יהיו כל הניסים אפשריים, ותהיה התורה אפשרית. ותיפול כל שאלה שתשאל בעניין זה, עד שאם יאמר, מדוע ישרה השם נבואה על זה ולא ישרה על זולתו? ומדוע נתן השם תורה זו לאומה מיוחדת ולא נתן לזולת? ומדוע ציווה בזמן זה ולא ציווה לפניו ולא לאחריו? ומדוע ציווה מצוות אלה והזהיר על עבירות אלה? ומדוע ייחד הנביא בניסים אלה האמורים ולא בזולתם? ומה מטרת השם בתורה זו? ומדוע לא נתן את הדברים הללו שציווה בהם ושהזהיר בהם? מהן מטבענו, אם היו אלה בכוונתו, תשובת כל השאלות הללו היא לומר, כך רצה. או כך היווה חוכמתו. כשם שימציא את העולם בעת שרצה בצורה זו, ואנו יודעים את רצונו בכך ולא אופן החוכמה בייחוד סירותיו וזמנו, כך לא נדע רצונו או הכרעת חוכמתו בייחוד כל מה שקדמה השאלה עליו. ואם יאמר אדם כי העולם נתחייב כך, שזה כבר דעת אריסטו, הרי צריך בהכרח שישאלו כל אותן השאלות ולהימלט מהן, כי אם בתשובות רעות הכוללות הכחשה וכפירה בכל פשטי התורה, אשר אין בהם ספק אצל מבין כפי, שהם כפי אותם הפשטים, ומחמת זאת היא הבריחה מן ההשקפה הזו. ולפיכך קלו ימי החסידים ויחלו במחקר שאלה זו. כי אילו הוכח החידוש, ואפילו לפי השקפת אפלטון, היה נופל כל מה שהעזו בו הפילוסופים מגדנו. וכן, אילו נתקיימה להם הוכחה על הקדמות, כפי השקפת אריסטו, הייתה נופלת כל התורה, ויעבור העניין הדבר להשקפות אחרות. שימו לב, כן, מה שעושה כאן הרמב״ם, הוא אומר, השאלה של בריאת העולם הקדמותו היא שאלה מוסרית. אם העולם נברא, אז יש משמעות לכל הדברים האלה הקשים, למה הקדוש ברוך הוא בחר באומה זו וכו' וכו'. אם לא, אז אין לך הסבר. אני לא בטוח שרבי יהודה הלוי היה הולך בכיוון הזה, נראה לי אפילו שהוא היה הולך בכיוון הפוך. אבל זה מעניין, שמה שהדגמתי כאן זה שהרמב״ם מכריע בשאלות גדולות, על פי הכרעה מוסרית, על גבול המיסטי כמעט. כן? טוב, עד כאן להיום. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.